מאזינים יקרים, הייתי רוצה היום להתייחס לנושא שיש בו גם מימד רוחני שקשור בקשר הדוק לימים שלנו, וגם מימד חינוכי חשוב ומהותי. הנושא הוא חובת האבלות והצער של כל אחד ואחת מאיתנו על חורבנו של בית המקדש. אנחנו בעיצומם של ימים שבהם אנחנו נוהגים להגביל את עצמנו, כפי שמורה לנו הלכה, מכל מיני דברים שמסמכים אותנו, שגורמים לנו להרגיש שבעצם הכל כרגיל, ומכל מיני דברים שבעצם מסיחים את דעתנו מעניין החורבן. אנחנו לא ניכנס כרגע לפרטי ההלכה, אבל אנחנו כמובן נוהגים על פי ההלכה. נכון, אולי מחפשים קצת היתרים, אבל גם זה, כל עוד וזה במסגרת ההלכה, אין בזה שום בעיה. השאלה היא, האם אנחנו באמת מצליחים להביא את עצמנו למטרה שלשמה נועדו כל מנהגי האבלות? האם אנחנו מצליחים לקרב לליבנו את עניין החורבן ולהרגיש ולו במעט צער כלשהו? התשובה קצת מביכה. אנחנו לא ממש מצליחים, אבל לכל הפחות אנחנו צריכים לרצות, לשאוף ולהגיע להרגשה הזאת של צער על חורבן בית המקדש. ובעניין הזה אני רוצה להציף שתי נקודות קושי עיקריות. נקודה אחת, כשמבקשים מאיתנו להשתתף בצער השכינה על חורבן הבית, אנחנו עלולים לחשוב לעצמנו, נו באמת, בורא עולם כל יכול, הוא צריך את הרחמים שלנו. הוא הרי כל יכול, אם הוא רק רוצה, ברגע אחד הוא מביא גאולה לעולם, הוא בונה את בית המקדש, והנה השכינה חוזרת לשרות בתוך עם ישראל, ונגמר הסיפור הזה של צער השכינה. זה בערך כמו לרחם על אדם שעומד בחנות, הוא רוצה לשלם על לחם, לחם לאכול, הוא מכניס את היד לכיס, ואוי מסכן, הוא לא מוצא שם אפילו חצי שקל. אבל ביד השנייה, הוא מחזיק ארנק תפוח, מלא באלפי דולרים, שאיתם הוא יכול לקנות מאפייה שלמה. האם אנחנו נצליח לרחם על אדם כזה, בגלל שהכיס שלו ריק? אז איך אנחנו יכולים להשתתף בצער השכינה? זאת נקודת קושי אחת, ואולי אם נספיק בסוף הדברים, נתייחס אליה ונשתדל גם לענות עליה. אבל יש נקודת קושי נוספת שהתשובה עליה היא נושאת גם אופי חינוכי, וכאן ברשותכם אני רוצה לצטט מדברי הרמח"ל במסילת ישרים, בפרק י"ט, הפרק שעוסק בביאור חלקי החסידות, ואני מצטט. הנה חסיד, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאבל לגאולה לפי שבה יהיה אילוי לכבוד השם יתברך. והוא מה שכתב התנא דבי אליהו שהבאנו למעלה, הוא מתאבה ומצר לכבוד ירושלים וכולי. והתפלל תמיד על גאולת בני ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ממשיך הרמח"ל, וזה בעצם הנקודה העיקרית שבה אני רוצה להתמקד. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכולי, המפני תפילתי ייכנסו הגלויות ותצמח הישועה? עונה הרמח"ל, תשובתו בצידו, כי אותה ששנינו במסכת סנהדרין, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה, הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. בואו מאזינים יקרים, בואו נשים לב לשאלה שהרמח"ל מעלה. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות וירושלים וכולי, המפני תפילתי כנסו הגלויות ותצמח הישועה, זה לשונו. זאת אומרת, אדם חושב לעצמו, הרי קדמו לפניי גדולים וענקים שהתפללו ויחלו לגאולה, הרמב״ם, הגאון מבילנה, הרי הקדוש, רבי עקיבא איגר, הבעל שם טוב, כל גדולי וענקי התורה והחסידות לדורותיהם, הזילו, שפכו דמעות כמיים על חורבן הבית, התפללו על בניין בית המקדש השלישי, ולא נענו. ובדיוק התפילה שלי היא זאת שתשנה את המצב. הרי גם אם אני אעבוד על עצמי, ואני אצליח במאמצים רבים לייצר בתוכי איזו תחושה של צער וכאב על היעדרו של בית המקדש, האם זה מה שבאמת יביא את הגאולה? איך אפשר לדרוש מבן אדם לעבוד ולהשקיע על משהו, בו בזמן שהוא ראה שגדולים וטובים ממנו לא הצליחו לפעול בנושא. זה בעצם מה שמקופל בשאלה של הרמח"ל, שזו בעצם שאלה שאדם עלול לשאול את עצמו. מה עונה על כך הרמח"ל במסילת ישרים? תשובתו בצידו, כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם, וכבר נחתו לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, וכו' וכו'. פשוט מאוד, לך יש תפקיד, תבצע אותו. אל תנסה לחשוב על התוצאה. ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נבקש ונתפלל, שבאמת היה קיים, הוא ניצח על קונצרטים גדולים ברחבי העולם. הוא היה ידוע כפרפקציוניסט גדול, ומעטים יכלו להתחרות בו. לטוסקניני היה ידיד סופר, ביוגרף, שנהג לפגוש אותו מדי תקופה במשך שנים כדי לראיינו עבור ספר גדול שהוא עסק בכתיבתו. ערב אחד התקשר הסופר לטוסקניני והודיע לו כי למחרת בלילה הוא מגיע לעיר. הוא שאל האם הוא יוכל להגיע לביתו כדי לנהל איתו ראיון. טוסקניני השיב בשלילה. הוא הסביר כי באותו ערב הוא יהיה עסוק במשהו מיוחד הדורש ממנו ריכוז מוחלט. לא ניתן יהיה להפריע לו. מאסטרו, שאל הביוגרף, מהו הדבר המיוחד כל כך שאתה עושה? עומד להתקיים קונצרט שנתי מעבר לים, הוא עונה לו. בעבר הייתי המנצח על אותה תזמורת, אך השנה לא יכולתי להגיע לשם. לכן, ברצוני להזין לקונצרט שישודר ברדיו, ולשמוע כיצד המנצח השני מוביל את התזמורת בנגינתה. אינני מוכן שיפריעו לי. מאסטרו, הוא שואל אותו, התענוג הגדול ביותר שלי יהיה אם תרשה לי להתבונן בך, בעודך מאזין לקונצרט המנוגן על ידי תזמורת עליה ניצחת בעבר. אני מבטיח שלא אומר מילה. פשוט אשב בקצה השני של החדר בשקט. האם אתה מסכים שיגיע? אתה מבטיח לשמור על דממה מוחלטת, שאל טוסקניני? כן. אם כן, אתה יכול להגיע, הייתה התשובה. למחרת בלילה הגיע ביוגרף וישב בשקט, בעוד טוסקניני מאזין לקונצרט שנמשך קרוב לשעה. לבסוף, לאחר שהסתיים, ציין הביוגרף, וואו, קונצרט נפלא, לא כן? לא ממש, השיב טוסקניני. מדוע לא? היו אמורים להיות 120 נגנים, מתוכם 15 כנרים, אך רק 14 הגיעו לקונצרט. הביוגרף חשב שהמנצח הדגול מתלוצץ. כיצד יכול היה להבחין ממרחק אלפי קילומטרים דרך שידור של טרנזיסטור קטן, כי אחד הכנרים לא הופיע? הוא שמר את ספקותיו בליבו, לא אמר מילה ושב לביתו. למחרת בבוקר קם הביוגרף בהחלטה שהוא חייב לדעת את האמת. הוא לא התעצל, התקשר למשרדי אולם הקונצרטי מעבר לים, וביקש לדבר עם המנהל המוזיקלי. בשיחתו, ביקש לברר כמה נגנים היו אמורים להשתתף בקונצרט בלילה הקודם, וכמה הופיעו בפועל. מנהל אולם הקונצרטים אמר לו כי בתוכנית המקורית היו אמורים להיות 120 נגנים, ביניהם 15 נגנים, אך בפועל רק 14 מתוכם הופיעו. הסופר נדהם, הוא שב לביתו של טוסקניני ואמר לו, אדוני, אני חייב לך התנצלות. חשבתי שסתם המצאת את הדברים באותו ערב. אך במטותא ממך, אמור לי, כיצד יכולת לדעת שאחד הכנרים חסר? בינך לביני קיים הבדל גדול, השיב לו טוסקניני. אתה אחד מהקהל, ועבור הקהל הכל נשמע נהדר, אבל אני המנצח, והמנצח חייב להכיר כל תו ותו במנגינה העומדת להיות מנוגנת. כאשר הבחנתי בחסרונם של צלילים מסוימים, ידעתי, ללא שמץ של ספק, כי אחד הכנרים חסר. מוריי ורבותיי, המסר מהסיפור הזה ברור, ואני חושב שהוא מסייע לנו להבין יותר לעומק את דברי הרמח"ל. בורא עולם, זה שמנצח כאן על מנגינת החיים, הוא ורק הוא מכיר את התפקיד של כל אחד מכלי הנגינה שהוא יצר. לאוזניים פשוטות שכמונו, אין הבדל האם כלי אחד מתוך רבבות הכלים ביצע את מלאכתו או לא ביצע. אבל בורא העולם שנתן לכל נשמה תפקיד מיוחד משלה, כשהתפקיד הזה לא מתבצע, זה חסר לו, זה כואב לו, וזה בעצם צער השכינה. ההרמוניה המושלמת שברא הקדוש ברוך הוא נפגמת ונחסרת. כאמור, הדברים האלה אמורים לא רק בעניין של תחושת האבל על בית המקדש, אלא לגבי עצם החשיבות של כל יחיד ויחיד, והמשמעות העצומה שיש לכל מעשה קטן ולכל מעשה פעוט שלנו. בואו ונכיר בערך העצום שיש לנו ולפעולות שלנו, ונבצע בנאמנות את תפקידנו בעולם, וביחד נהווה הרמוניה מושלמת ונדירה, פרי ידיו של הבורא יתברך.